שלום וברכה לכולם. ערב שבת שלום, אנחנו ממשיכים גם היום לעסוק בהלכות טוען טענת גנב ובמסתעף מהן. אנחנו בגמרא בדף קופבב עמוד ב' בשליש האחרון של העמוד. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבדה משלם תשלומי כפל. מה היא טעמה? דכתיב על כל אבדה אשר יומר. אז את טענת גנב, כבר הזכרנו את זה אתמול, דיברנו עליה בהרחבה בפרק השביעי, ראינו שבפרשיית השומרים התורה עצמה מדברת על אם ימצא הגנב ישלם שניים, אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, כלומר שהשומר במצב מסוים יכול להפוך להיות גנב. אתמול גם דיברנו על זה שיכול להיות שהוא גנב אפילו ברמה כזאת שהתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, וכעת בא רבי יוחנן ומוסיף שבפרשייה הזו עצמה נאמר בפירוש על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם. ולכן בעצם גם מי שטען טענת גנב באבדה ולא שומר חינם או שומר שכר, אלא מי שמצא אבדה וכעת הוא נדרש לשמור עליה. וכבר ראינו את המחלוקת בין האמוראים, האם שומר אבדה הוא כשומר חינם או כשומר שכר. אבל החידוש הוא שגם אם לא קיבלת את החפץ לידיך לשמירה, ואז בהמשך כתוצאה מטענה שקרית הפכת להיות גנב, אלא גם אם קיבלת, גם אם מצאת אבדה, וטענת שהיא נגנבה ממך וכו' וכו', גם אז מתחייב בתשלומי כפל, כך מחדש רבי יוחנן. מקשה הגמרא, הייתי ורבי אבא בר ממה לרבי חייא בר אבא, כי ייתן איש אל רעהו כסף אוכלים לשמור, ומהפסוק הזה לומד מדרש ההלכה, כי ייתן איש אין נתינת קטן כלום. כלומר, קטן שנתן למישהו לשמור על זה חפץ, לא נוהגים בזה דיני השומרים. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואין לי אלא שנתנו כשהוא קטן, וטבעו כשהוא קטן. כלומר, שהוא ילד קטן ביקש ממישהו לשמור, ובהמשך בא הילד וגם תובע תביעה כזאת או אחרת מן השומר. אז אין דיני שומרים בילד. נתנו כשהוא קטן, וטבעו כשהוא גדול מניין. כלומר, נתינת השמירה, נתינת החפץ לשמירה, הייתה כשהוא קטן, אבל עכשיו כשהוא בא לנהל איזשהו מסע ומתן בבית דין, הוא כבר גדול. אז לכאורה זה לגיטימי, כי הוא עכשיו יכול לעמוד כבעל דין. תלמוד לומר, לא, 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 גם זה לא מועיל. עד האלוהים יבוא דבר שניהם, עד שתהן נתינה ותביעה שווים כאחד. כלומר, שאם ילד מראש נתן לשומר חפץ לשמור עליו, זו אינה שמירה. הקטן הוא לא רק, לא רק שאיננו ברחי לנהל מסע ומתן בבית דין. הקטן הוא לא ברחי אפילו לייצר כאן, להכיל כאן חלות של שמירה. ולכן בכלל לא ינהגו כאן דיני שומרים. שואלת הגמרא, ואם איתה, כלומר אם צודק רבי יוחנן, שדיני טוען טענת גנב, כמו אולי גם דיני שומרים אחרים, נוהגים במי שמצא אבדה, אז תהיה ונמי כאבדה. לא גר החפץ שנתן לך ילד קטן לשמור, מחפץ שאף אחד לא נתן לך לשמור עליו, כי פשוט מצאת אותו ברחוב. אז גם אם אתה אומר שהילד לא, איננו ברחי, והוא לא יכול לעמוד כמי שמכיל חלות שמירה וכו' וכו', אבל זה לא גרה מאבדה. והנה בא רבי יוחנן וטוען שמי שמצא אבדה ואחר כך טען עליה טענת גנב, נוהגים בו דיני שומרים. והוא התחייב לשלם תשלומי כפל. באמת קושיה חזקה. עונה הגמרא, אמר לי, הכה במה יסקינן, כגון שאכלו כשהוא קטן. הוא מסביר רש"י שאכלו כשהוא קטן, בעל הבית לפיקדון בעוד שהמפקיד קטן. דלא ירד פיקדון זה לתורת טענה מעולם. אבל אבדה מחימת על יד הידהי היא חייב לי, שהרי יש לה בעלים בני טענתה. טענה למדנית מאוד מורכבת, והיא שבעצם מדובר פה על מצב שבו הקטן נתן חפץ לשמירה, והשומר השתמש בחפץ, אכל את החפץ עוד לפני שהקטן הזה הגדיל. אז נכון שעכשיו הילד כבר גדול, ועכשיו הוא כבר יכול לבוא ולנהל מסע ומתן בבית דין, אבל בעצם כל השמירה כאן התפוגגה, נעלמה, כאשר הוא היה קטן. ושוב לשונו של רש"י, דלא ירד פיקדון זה לתורת טענה מעולם. כי כשהילד היה קטן, ודאי לא יכול היה לטעון שום דבר בבית דין. וכשהילד גדול, הפיקדון פשוט כבר לא קיים. הוא כבר נאכל, כבר השומר השתמש בו. ולכן אי אפשר עכשיו לבוא ולדון באותו פיקדון. כך צריך להסביר את דבריו, כך צריך להסביר את הברייתא הזאת שמדברת על אין נתינת קטן כלום. ולכן יש טענת גנב באבדה, כי למרות שאני לא נתתי לך, אני המאבד, לא נתתי לך את החפץ, אבל בעצם אני עומד כבעל דין על החפץ הזה מן הרגע הראשון, מן הרגע שהחפץ הלך לאיבוד, ולעומת זאת כאשר מדובר על קטן, אז החפץ הזה בכלל לא בפרשיית השומרים, ולא בפרשיית הטענות, והחפץ בכלל עבד מן העולם לפני שהילד הגדיל. אחא במאי עסקינן, כגון שאכלו כשהוא קטן. שואלת הגמרא, אבל כשהוא גדול מאי? כלומר, לפי דבריך, אם באמת השומר אכל את החפץ אחרי שהילד יגדיל, החינמי דמשלם? כלומר, האם באמת במצב כזה יחולו דיני טענת גנב? למרות ששוב, הילד הפקיד את החפץ כשהוא עוד היה קטן, והוא לא ברחי. אבל כשהוא גדל, החפץ היה בעולם, כלומר שאפשר היה לטעון עליו טענות, החינמי שבמצב כזה ישלם וגם יכול להתחייב כטוען טענת גנב, אי אחי, עד איתנה, עד שנאמר בברייתא, עד שתהיה נתינה ותביעה שווין כאחד. כלומר, גם שהוא נתן כשהוא גדול, וגם אחר כך שהוא בא לטבוע כשהוא גדול. הרי לפי דבריך זה לא משנה, כי גם אם הוא נתן לו כשהוא קטן, אבל אם כשאכל את החפץ הוא היה גדול, אז נוהגים דיני טוען טענת גנב. ואם ככה ליטני, הגרסה בברייתא הייתה צריכה להיות לא עד שתהה נתינה ותביעה שווים כאחד, כי הנתינה לא מעניינת אותנו, אלא עד שתהה אכילה ותביעה שווים כאחד. כלומר, אם השומר אכל את החפץ, אם השומר לקח לעצמו את החפץ כאשר הילד כבר גדול, אז באמת ינהגו כאן כל דיני השומרים ותנוין טענת גנב. אמר לה, בסדר, אז אם כל זה מה שקשה לך, תנאי, בוא נתקן את הגרסה במדרש ההלכה ונאמר, עד שתהה אכילה ותביעה שווין כאחד. כלומר, באמת זה היסוד. לא משנה האם הנתינה הייתה כשהוא קטן או גדול, אבל אם השומר אחר כך אכל את החפץ כשהילד כבר גדול, הנה חינמי זה לא גרה מעבדה. וכמו שבעבדה נוהגים דיני טענת גנב, כמו שאמר רבי יוחנן, כך גם בילד קטן שנתן את החפץ זה לא גרה מעבדה, אחר כך השומר אכל את החפץ כשהילד כבר הגדיל, ואם הוא אכל את החפץ כשהילד כבר הגדיל, נוהגות כאן כל אותן הלכות של דיני השומר. רב אשי לא מקבל את זה, ורב אשי אמר לא דמי, זה עדיין שונה. כי אבדה כאתיה מכוח בן דעת, כלומר קטן שנתן חפץ, לא אתיה מכוח בן דעת. ומדגישים כאן התוספות את ההבדל מן התירוץ הקודם, ואומרים תוספות, ואליבא דרב אשי, דאמר אין יכול להשביע כלל מה שיפקידו בקטנותו, אפילו הפיקדון בעין. אבל לשינוי הקמה, לפי התירוץ הקודם והשינוי של הגרסה בברייתא, יכול להשביעו כשהוא בעין. ואם כן, רב אשי באמת מקצין עוד יותר את הסברה הזאת שאומרת, אם כל הפרשייה, אם כל העסקה הזאת, כל הפרשה הזאת, החלה כאשר ילד קטן נתן חפץ לשמירה, לא ינהגו כאן אף פעם דיני שומרים. לעולם לא נוכל להחזיר את הסיטואציה הזאת למסלול של דיני טוען ונטען, ואפילו לא כמו אבדה. לכאורה סברה מחודשת, כשאתה מקובצת, מצטט מן הרייבד, אולי קצת תוספת ביאור וברור להלכה הזאת, וכותב הרייבד בשיטה מקובצת, דלואתיה לידי מכוח בן דעת, שהוא עצמו לא היה יודע לשמור ממונו. ולכן, איך יתחייב אדם בפקדונו משום שמירה? אבל הוודה הרי באה לידו מכוח בן דעת, כלומר, ממונו של בן דעת שיודע לשמור ממונו, היא לקח כל אדם חייב בשמירתו כשיבוא לידו. או במילים אחרות אומר הרייבד, לגבי פיקדון שקיבלתי מילד קטן, זה סוג מסוים של הפקר. כלומר, ברגע שילד נתן לשומר חפץ לשמור, איך יתחייב אדם בפיקדונו? הרי הילד בעצמו לא יודע לשמור, זה לא כמו אבדה. אבדה יש לה ביילים, אבל הביילים האלה כרגע לא שמו לב והבהמה נאבדה להם. אבל כשילד מחזיק חפץ והילד נותן את החפץ למישהו אחר, לעולם אי אפשר יהיה להתחייב על כך. זו הטענה של רב אשי. שוב, מה שאין כן באבדה, שהתורה כן הטילה על אדם את החובה לשמור, משום שמדובר על ממון ששייך למישהו, אלא שהוא נאבד ממנו. ועדיין החילוק הוא חילוק דק. כי סוף כל סוף, עוד פעם, גם אם תאמר שילד הוא לא ברחי ולא יכול לתת ולא יכול להעניק, אבל עדיין היה מקום בראש לומר, אבל זה לא גרה מאבדה. זה לא שונה מאבדה. אבל רב אשי שוב סבור שהדברים באמת שונים. אגב, ראיתי ברשימות שיעורים של הרב סולובייצ'יק כאן, שמעריך הרבה בדעת הרמב״ם במסקנת הסוגיה שלנו, משום שמצד אחד הרמב״ם פוסק כפשטות ההלכה של נתינת קטן, שאין בדיני טוען טענת גנב, כך כותב הרמב״ם פרק ד' מלכות גניבה, הטוען טענת גנב בפיקדון של קטן, אף על פי שנתן לו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול ונשבע, ואחר כך באו עדים, הרי זה פטור מן הכפל, שנאמר כי ייתני של רעהו, ואין נתינת קטן כלום, וצריך שתהיה נתינה או תביעה שווין בגדול. בפשטות, הרמב״ם פוסק כמו התירוץ של רב אשי. כלומר, הרמב״ם לא מקבל את התיקון שאומר שצריך שיהיה אכילה ותביעה בגדול. לא. אלא אם באמת הקטן הוא זה שנתן את החפץ, גם אם אחר כך הקטן יגדיל, לא ינהגו כאן דיני טענת גנב. שוב, הרמב״ם פוסק כפשטות הברייתא. מצד שני, וזה מה שמאוד מטריד את הרב סולובייצ'יק, בהלכות סחירות בפרק ב', הרמב״ם פוסק כדעת הרי מיגש בסוגיה בשבועות בדף למד ח', שממש לא העניין שלנו כאן, אבל הרמב״ם פוסק שאפשר להישבע על טענה של קטן. הרייבט שם השיג על הרמב״ם, כותב הרמב״ם שם פרק ב' על החזיים מלכות סחירות, קטן שהפקיד ביד גדול או השאילו, הרי זה הגדול נשבע שבועת השומרים לקטן. והורו רבותיי, אומר הרמב״ם, כאמור הכוונה לרי מיגש, שאין זה נשבע בטענת הקטן כדי שנאמר אין נשבעים על טענת קטן. שכל השומרים שבועתן שבועת שמה היא. כלומר, קטן, עיקר החיסרון שלו, כאן בפרק ב' מהלכות סחירות, זה שהוא לא יכול לטעון טענות בבית דין. אומר הרמב״ם, בהלכות שומרים, גם ככה הטענות הן תמיד טענות חלשות, כי המפקיד לא באמת יודע מה קרה לחפץ. ולכן לעולם בהלכות שומרים, בהלכות פיקדון, הטענות הן טענות חלשות, ואפשר להישבע גם על טענת קטן, כך אומר הרמב״ם. כותב הרייבד שם, וזה הקשר לסוגיה שלנו, אמר אברהם, ורבותיי הורו, ואני מסכים עמהם, שאינו נשבע כלל, ואפילו לא שבועת הסת, שאין נתינת קטן כלום. ואם פיקדון אין כאן, אומר הרייבד, שבועה אין כאן, ואפילו כאבדה אינו. דאבדה אתיה מכוח בן דעת, ותמע על עצמך, דחול הפרשת העיקר בשבועת השומרים, ועלה כאמר איש פרט לקטן. אז הרייבד מצטט להדיה את הסוגיה שלנו, שהבעיה בקטן זה לא רק הטענה שלו, אם היא טענת ודאי או טענת שמה. הבעיה היא שנתינת קטן היא חסרת כל משמעות. היא בכלל לא מכילה את דיני שומרים. והרייבד שוב מצטט להדיה את הסוגיה שלנו ואומר, כמו רב אשי, שזה באמת יותר גרוע אפילו מהאבדה. ובאמת השאלה על הרמב״ם היא שאלה גדולה. כותב שם הרב סולובייצ'יק ברשימות שיעורים, אבל לשיטת הרמב״ם, שלא נתמעט קטן משמירה, כי אם היא טוען טענת גנב, לכאורה יש באותו פסוק שני דינים שונים. אחד, שאין טענת קטן כלום לחייב בשבועת הדיינים, ושתיים, שאין נתינת קטן מחייבת בטוען טענת גנב. וקשה, מהי סברת הרמב״ם לחלק? כלומר, למה לדעת הרמב״ם, סוף כל סוף יש עצם המושג של דיני שומרים קיים גם בקטן, וקטן שנתן חפץ לשמור עליו יכול אפילו לטבוע אחר כך ולחייב שמירה, אבל דיני טוען טענת גנב, פה קראנו מקודם, הרמב״ם בפרק ד' מהלכות גניבה אומר, זה לא יכול להיות. ואפילו אם אחר כך הקטן יגדיל, עדיין לא יהיו כאן דיני טענת גנב. אז לפי הרמב״ם, יש חלות שם של פיקדון כאשר מדובר על קטן או אין? מהדין שלנו, של טוען טענת גנב, משהו שפשוט אין, כאשר קטן נתן חפץ, אין בזה בכלל דיני שמירה, וממילא גם לא יכול להיות טוען טענת גנב, ולא בהלכות סחירות משמו שבוודאי יש שמירה לקטן. זו הקושייה שמטרידה את הגריד. והגריד מנסה שם להציע ניסוחים שונים ומשונים כדי להבהיר שבעצם החיוב בטוען טענת גנב הוא קשור באופן ישיר לטענה של המפקיד. וטענה בטח אין לקטן. בעוד שחיובי השומרים הכלליים זה לא קשור בהכרח לטענת התובע אלא לעצם הסיטואציה, לעצם העובדה שיש כאן שמירה. טוב, אלה חקרי הלכות דקים בדיני שומרים, לא ניכנס אליהם כאן. אבל רק רציתי להצביע על ההערה המעניינת הזאת, שהרמב״ם מצד אחד מבין את סוגייתנו ממש כפשוטה, שאין נתינת קטן כלום ולא יכולה להיות טוען טענת גנב, והרייבד באמת ממשיך בכיוון הזה גם בהלכות סחירות ואומר, אז ברור שאין בכלל משמעות להפקדה של קטן, זה אפילו לא כמו אבדה, ובכל זאת הרמב״ם בהלכות סחירות נוקט שם עמדה קצת אחרת. יפה. ומכאן להלכה הבאה. אומרת הגמרא כובה ומודבט למטה, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון, שזה המקרה הקלאסי של טוען טענת גנב, כלומר שומר קיבל חפץ לשמור וטען שהוא נגנב והתברר שהוא שיקר, מחדש רבי יוחנן ואומר, אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה במקצת. מה היא טעמה? דאמר קרא, שוב, באותם פסוקים בדיני שומרים, קראנו אותם מקודם, על כל דבר פשע, על שור על חמור וכו', אשר יאמר כי הוא זה. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. כלומר, השומר אומר כי הוא זה, הוא מודה במקצת, ועל השאר הוא לא מתחייב. ואז בעצם נוהגות כל ההלכות של דיני שומרים, וכפי שהתברר מיד בהמשך הסוגיה, הכוונה כאן לאו דווקא לטוען טענת גנב, אלא לכל הלכות שבועות השומרים כולן. כלומר, שבועות השומרים באופן כללי מחייבות כי הוא זה. מחייבות הודעה במקצת. אבל אם הוא לא הודע במקצת, אז כל השבועה הזאת גם לא תחייב אותו בהלכות של טוען טענת גנב, אבל גם לא תחייב אותו בשאר ההלכות של דיני שומרים. או במילים אחרות, כמו שבהלכות הלוואה למדנו שהמודה במקצת חייב שבועה, ראובן תובע את שמעון, הלוויתי לך 100 ושמעון מודה לו ב-50, צריך לשווה שבועת מודה במקצת. כך גם בדיני שומרים, השומר צריך להודות במקצת. כלומר, חלק הוא אומר, כן, 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 נתת לי משהו, והנה אני מחזיר לך אותו. והוויכוח ביניהם הוא רק על מה שנשאר. ואז הוא באמת מתחייב כשומר, בין היתר יכול להתחייב גם בטוען טענת גנב, כך רבי חייא בשם רבי יוחנן. אומרת הגמרא, וזה פליגא דרבי חייא בר יוסף. דאמר רבי חייא בר יוסף, עירוב פרשיות כתוב כאן. וככתיב כי הוא זה, אמיל והוא דכתיב. כלומר, מה שאתה מדייק מן הפסוק כי הוא זה, שבאמת צריך להודות במשהו, שהנטען כלפי הטוען אומר, כן, כן, בחלק אני חייב לך, בחלק אני מודה. ההלכה הזאת היא לא הלכה בהלכות שומרים, אומר רבי חייא בר יוסף, היא הלכה בהלכות הלוואה, ומיד נסביר את הביטוי, או ננסה לפחות להסביר, את הביטוי עירוב פרשיות. אבל הטענה העקרונית של רבי חייא בר יוסף, מה פתאום? דיני שומרים לא צריך מודה במקצת. דיני שומרים, השומר חייב להישבה. אדם נתן חפץ לשומר חינם, השומר חינם טוען שזה נאבד, שנגנב, אין בעיה, שומר חינם לא חייב על הדברים האלה, אבל שהיא שווה. לא צריך שבועת מודה במקצת. וככתיב כי הוא זה, צריך מודה במקצת במיל והוא דכתיב. ולמה? אומרת הגמרא, דף קוף זין עמוד א' למה? ומה ישנה מיל וכדר רבה? ועכשיו מתארת הגמרא, הלכה שנזכרת גם בסוגיות מקבילות אחרות, ההלכה של מודה במקצת, ורבה בא להסביר את הפסיכולוגיה של המודה במקצת. למה התורה אומרת שמי שמודה במקצת חייב שבועה? דאמר רבה, מפני מה אמרה תורה, מודה במקצת הטענה היא שווה, חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. כלומר, ראובן הלווה לשמעון 100 שקלים, ושמעון צריך להחזיר. עכשיו, שמעון באמת אין לו כסף עכשיו. אין לו מאיפה להחזיר. מצד שני, לא נעים לו לבוא במצח נחושה בפני ראובן ולהגיד, מה פתאום, אתה שקרן, לא הבאת לי שום דבר. זה לא נעים, ראובן עשה לו טובה, נתן לו הלוואה. אז מצד אחד, חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. והי, כלומר, לפי הנתונים בשטח, בחולי בית דניך פרי. כלומר, שמעון באמת היה צריך לכפור בהכל, כי אין לו כסף לשלם. אין לו מאיפה להחזיר את ההלוואה. אז האינטואיציה הייתה לכפור בהכל, להגיד, מה פתאום, אני לא חייב לך שום דבר. נו, אז למה הוא לא עושה את זה אם זאת האינטואיציה? והיידה לא כפרי, כאמור, משום דאין אדם מעיז פניו. לא נעים לו לכפור בכל מה שטוען המלווה, שטוען ראובן. טוב, אז אם לא נעים לו לכפור, הוא בחולי בית לא דלי, אז שיודע. ויאמר אין הכי נמי, קיבלתי הלוואה ואני חייב כסף. טוב, למה הוא לא עושה את זה? כי אין לו כסף לשלם. ולכן הוא מוצא פתרון ביניים. והיידה כפר לי במקצת, כלומר חלק הוא מודה וחלק הוא כופר, סבר, אם עודין עלי בחולי, תבע לי בחולי. כלומר, אם אני יודע שאני חייב את הכל, אז הוא ידרוש ממני להחזיר את הכל, אבל אין לי מאיפה להחזיר. ולכן, השתמת לי מי ההשתה, אני אנסה ביניים קצת להשתמת, קצת לשנות, עד אהבו לי זוזה ופרנה. כלומר, אני אנסה בכל זאת לברוח ולהודות במקצת עד שיהיה לי את השאר. ובגלל שכל הפסיכולוגיה המורכבת הזאת נמצאת בראש של הלווה, היא לכך, מסיים רבה את דבריו, רמה רחמן השבועה אלווה, כי היכי דלא דלי בחולי. כלומר, באה התורה ואומרת, אם כבר הודית במקצת, כנראה יש דברים בגו, ואין אשן בלי אש. ולכן, אתה צריך להישבה על השאר. כך מבין רבה את הפסיכולוגיה של המודה במקצת. מסיימת הגמרא את דבריה ואומרת, וגבי מיל והודאיקה למי מרחך, כלומר, כל הפסיכולוגיה המעניינת הזאת נכונה בהלוואה, אבל גבי פיקדון מעיז ומעיז. כלומר, ראובן שהלווה כסף לשמעון, שמעון לא יכול לבוא ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד, מה פתאום אני לא חייב לך שום דבר. זה לא יפה, ראובן עשה לך טובה, הוא נתן לך הלוואה. אבל אם ראובן ביקש משמעון טובה לשמור לו על חפץ, מה מונע משמעון לבוא לראובן ולהגיד, לא היו דברים מעולם, לא נתת לי שום דבר אף פעם. הוא לא חייב לו שום דבר, הפוך. במקרה של הלוואה, המלווה עשה טובה ללווה. במקרה של פיקדון, הנפקד, השומר, הוא זה שעשה טובה למפקיד שהוא שומר לו על החפץ. ולכן, במצב כזה, הנה חינמי, אין שום דבר שמונע ממנו לכפור בהכל, וממילא, אפילו אם הוא כופר בכל, אפילו אם השומר אומר, מה פתאום, אני לא חייב שום דבר, לא נתת לי אף פעם כלום. במקרה כזה, עדיין הוא צריך להישבה. ולכן, בהלוואה רגילה, יש צורך במודה במקצת, ואילו בשומרים, אפילו אם הוא כופר בכל, בא השומר ואומר מה פתאום, עדיין הוא חייב בשבועה. כך מסבירה הגמרא לפי רבי חייא בר יוסף ולפי דבריו של רבא. אז כאמור, סוגיית מודה במקצת היא סוגיה עצומה, לא נאריך בה כאן, אבל רק נזכיר שבאמת את הטענה הזאת של רבא אפשר להבין כשאלה, או אפשר להבין אותה בשתי דרכים. אפשר להבין שמה שרבא שואל זה למה כופר בכל פטור. כלומר, למה התורה אומרת שמודה במקצת חייב, בעוד שאם הלווה היה אומר ש... מה פתאום? אני לא חייב לך שום דבר, למה אז הוא פטור? הרי זה לא הגיוני, גם אז תחייב אותו שבועה. ורבא בעצם בא להשיב על הקושייה הזו, ולהגיד, אתה חושב שמסברה כופר בכל צריך להיות פטור? סליחה, שכופר בכל צריך להיות חייב, צריך גם הוא להישבע, אני אומר לך שאין אדם מעיז פניו. כלומר, אם הוא כופר בכל, כנראה זו אמת. זו דרך אחת להבין את רבא. כלומר, שמה שמטריד את רבא זה למה כופר בכל פטור משבועה. לחילופין אפשר להבין שמה שמטריד את רבא זה למה מודה במקצת חייב שבועה. כלומר, כמו שכופר בכל פטור, ככה גם מודה במקצת אומר שהוא גם כן פטור. ולכן רבא שואל, רגע, אז למה התורה בכל זאת אומרת שמודה במקצת חייב? מה בדיוק בהודעה במקצת מחייב אותו שבועה? ועל זה הוא מסביר שההודעה במקצת רומזת לזה שיש דברים בגו. ולכן צריך לחייב אותו שבועה. אז אלה כאמור שתי הבנות בתוך דבריו של רבא, האם הוא בא לשאול למה מודה במקצת חייב או למה כופר בכל פטור, אבל בין כך ובין כך שוב, כל הפסיכולוגיה שרבא מתאר נכונה רק בהלוואה. לגבי פיקדון, שאין שום דבר שמונע מן הנפקד, מן השומר, לכפור בכל, ולכן גם אם הוא כופר בכל, עדיין התורה אומרת שהשומר צריך להישבע, כך דעתו של רבי חייא בר יוסף. ואם ככה, זה כמובן לא עולה בקנה אחד עם הטענה שפתחנו בה, טענת רבי חייא בר רבא בשם רבי יוחנן, שאומר שכדי לחייב בדיני שומרים, בין היתר בטוען טענת גנב, באמת צריך שיהיה מודה במקצת. הוא באמת אומר את הגמרא, שרמי בר חמה הולך גם הוא בדרכו של רבי יוחנן. אומר את הגמרא דף קוזיין עמודה לפלמטה, תני רמי בר חמה, ארבעה שומרים, כלומר כל ארבעת השומרים, אכן צריכים כפירה במקצת, והודעה במקצת. כלומר, הם התחייבו בשבועה, רק אם יש מצב של מודה במקצת. ואלו הם, כמובן, ארבעת השומרים. שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר. כלומר, כל ארבעת השומרים כולם, יתחייבו בשבועה, רק אם הודו במקצת. אמר רבא, קובזיין עמוד ב', מה הייתה עמד רמי בר חמה? שומר חינם, בהדיאקטיב בי, כי הוא זה. הרי זאת הנקודה שממנה יצאנו. הפרשייה עצמה שאומרת כי הוא זה, היא פרשייה שבדיני שומרים. רבי חייא בר יוסף חידש מושג שעוד לא הסברנו שנקרא עירוב פרשיות. אבל בהקשר הפשוט בפסוקים, הביטוי כי הוא זה שרומז להודעה במקצת, זה ביטוי שנאמר לגבי דיני שומר חינם, מפרשיית שומר חינם. שומר שכר, יליף נתינה נתינה, מי שומר חינם. שכן, הפרשייה הראשונה כידוע מדברת על שומר חינם, ומיד לאחר מכן כי ייתני של רעהו חמור או שור עושה וכל במה לשמור וכולי, שבועת השם תהיה בין שניהם. ואם כן, כמו ששומר חינם כי הוא זה, כמו ששומר חינם צריך מודה במקצת, כך גם שומר שכר. שואל, וכי ישאל איש מאים רעהו, בפרשייה הבאה שם, וב מוסיף על עניין ראשון. אז כמו ששומר חינם ושומר שכר צריכים הודעה במקצת, כך גם שואל, סוחר, אילמן דאמר שכל דיני סוחר הם כמו שומר שכר, אז היינו שומר שכר, שצריך מודה במקצת, ואילמן דאמר כשומר חינם, אז היינו שומר חינם. ולכן, מסקנת רמי בר חמה, כמו גם מסקנת רבי יוחנן שבה פתחנו, שאכן נדרשת הודעה במקצת בכל ארבעת השומרים כולה. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, אבל נחזור לרגע אחורה, ונשאל אז מה באמת המחלוקת כאן, ומהו העניין, מה פשר הביטוי הזה של עירוב פרשיות. אז רש"י כאן בדף קופבה עמוד א', בדף קופזיין עמוד א', רש"י כאן מסביר מה עניינו של עירוב הפרשיות. ואומר רש"י, פסוק שהוא מפרשה אחת, נתערב בזו, שאינו מקומו, דהי כי הוא זה, בעם כסף תלווה את עמי הוולה למכתבי, דהתם קאי, דהילו בהך פרשת הדפיקדון, בלא הודעה במקצת, גם מחייב. כלומר, רש"י מבין שהביטוי עירוב פרשיות הוא מה שאנחנו קוראים בעולם יישומי המחשב, גזור הדבק. כלומר, יש פסוק שאמור מפרשת השומרים, אבל הוא לא קשור לכאן בכלל. צריך לגזור אותו מפרשיית השומרים, ולהדביק אותו בפרשיית עם כסף תלווה את עמי. ובדברים הללו של רש"י יש שני חידושים. החידוש האחד בעצם היכולת ללמוד את הפסוקים באופן הזה, כלומר, ממש לגזור פסוק מפרשה אחת ולהדביק אותו בפרשה אחרת. והחידוש השני בזה שצריך לגזור אותו מן הפרשייה של שומרים ולהדביק אותו בפרשיית עם כסף תלווה את עמי, שהיא בעצם פרשת ההלוואה. הרי רק בשבת שעברה קראנו את זה בפרשת משפטים, הפרשייה הזאת עם כסף תלווה את עמי לא עוסקת בדיני טוען ונטען, במחלוקת על ההלוואה. הפרשייה הזו עוסקת בהלכות ריבית, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אבל רש"י הבין שבכלל הדברים, כל הלכות ההלוואה כולם, כולל גם מודה במקצת. ולעומת זאת, בדיני שומרים, באמת אין צורך בהודעה במקצת. ולכן לפי רש"י, פירוש המונח עירוב פרשיות, ושוב, זה מונח מאוד מחודש, שבכל הש"ס כולו נזכר רק פעמיים, ומיד נזכיר את ההקשר השני, אבל פירוש המונח הזה עירוב פרשיות הוא שפסוק לא נכתב במקומו. שוב אומר רשי שהוא מפרשה אחרת ונתערב בזו שאינו מקומו. אנחנו עוסקים בשבתות הללו בפרשיות מעמד הר סיני ולאחר מכן מלאכת המשכן, וכידוע אחת השאלות הגדולות שדנו בה הראשונים היא השאלה של מוקדם ומאוחר בתורה. אז מה בדיוק קרה לפני מה, והאם מלאכת המשכן, האם הציווי על מלאכת המשכן קדם לחטא העגל או מאוחר לחטא העגל, כל סדרי הזמנים החל מפרשת יתרו, משפטים, בהמשך כתיסה, שנוי במחלוקת בין הראשונים. ואולי מה שקורה כאן זה סוג מסוים של אין מוקדם ומאוחר בתורה, כלומר ממש אתה יכול לקחת פסוק שקשור לדבר אחד והוא נתערב בלשון רשי בפרשה אחרת. ועד כמה שהדבר הזה נראה מחודש, מסתבר שבדרך הזאת הלך גם הרמב״ם. הרמב״ם בהלכה הראשונה, פרק א' הלכה א' מלכות טוען ונטען, מביא את הדין של מודה במקצת, שחייב באמת בהלוואה, אבל בהלכות שומרים, לפי הרמב״ם, לא מצאנו באף מקום הודעה במקצת, כמו שאומר רבי חייא בר יוסף. כלומר, הדין הזה של מודה במקצת הוא דין שקיים רק בהלכות הלוואה, בפרשיית עם כסף תלווה את עמי. הוא בכלל לא קיים בדיני שומרים. אבל, התוספות כאן בדף קז עמוד א', שאי אפשר להתעלם ממנו, רואים, זה לא תוספות שרואים כל יום. והתוספות באים ואומרים שהביטוי הזה עירוב פרשיות לא יכול להיות שמשמעותו הוא גזור הדבק. אלא אם נתתי את הדוגמה מעולם יישומי המחשב, אז זה לא גזור הדבק, אלא אולי יותר מדויק לקרוא לזה העתק הדבק. ואומרים תוספות, ורמזתי לזה מקודם, הביטוי עירוב פרשיות מופיע עוד פעם אחת בשס, ממסכת סנהדרין, וגם שם בדיוק בהקשר שלנו. כלומר, כל פרשת השומרים חוזרת כמה פעמים על המילה אלוהים, ועל פי פירוש חז"ל, הכוונה חול. אין הכוונה לקדוש ברוך הוא, אלא הכוונה לבוא לבית דין. כמובן שיש כאן מסר עמוק שבאים לבית דין ואלוהים ניצב בעדת אל, וגם צריך להישבע בבית דין, כאילו מערבים את הקדוש ברוך הוא בתוך דיני טוען ונטען, לא נאריך בזה כאן, אבל בפועל הטענה היא שעד האלוהים יבוא דבר שניהם, כוונה לדיינים מומחים. והגמרא בתחילת סנהדרין באמת מדברת על עירוב פרשיות, כלומר, שמה שנאמר בדיני השומרים, שיש צורך באלוהים, שיש צורך בדיינים מומחים, זה נכון לא רק בדיני שומרים, זה נכון גם בתחומים אחרים. אבל שם אין הכוונה שזה לא נכון בכלל בדיני שומרים, שאני גוזר את זה לגמרי מדיני שומרים ומשליך את זה על הלכות אחרות, ממש לא. אלא זה מה שקרוי בסוגיות אחרות, זה סוג מסוים של בניין אב. כמו שלמדנו בדיני שומרים, שיש צורך בדיינים וכו' וכו', כך גם בדיני הלוואה. ולכן התוספות מאוד מתקשים לקבל את הפירוש של רשי במונח עירוב פרשיות. אז מה כן? טוב, אז פה לא נוכל באמת להאריך בכל דברי התוספות כאן, אבל בהמשך התוספות רבנו תם, ולאחר מכן הריבה, מביאים עמדה יותר מורכבת, שאומרת שבעצם במצבים מסוימים גם בדיני שומרים נדרשת הודעה במקצת. כלומר זה לא שאין שום מושג של הודעה במקצת, אין שום מושג של כי הוא זה בדיני שומרים אלא רק בדיני הלוואה, אלא גם בדיני שומרים לעיתים, יהיה צורך בהודעה במקצת. עכשיו הדבר הזה קשור לסוגיה מאוד מורכבת, מי שמכיר סוגיית שתי פרות ושלוש פרות, כלומר מה בדיוק טוען המפקיד, מה בדיוק משיב לו השומר, ובעיקר להבחנה מאוד יסודית בין שומר שטוען טענת נאנסו. כלומר הוא לא מכחיש את מה שאומר בעל הבית התובע. הוא מאשר, נכון, אתה הפקדת אצלי כך וכך פרות, אני קיבלתי עליהם שמירה, אבל הם נגנבו ממני באונס. זה לא באשמתי. זה דבר אחד שהשומר יכול לטעון, לבין שומר שטוען להדם. לא היו דברים מעולם, כלומר הוא מפריך לחלוטין את כל מה שהמפקיד אומר. וכאמור, גם רבנו תם וגם הריבה, כל אחד בשיטתו שלא נוכל להרחיב בכאן, כל אחד מהם בעצם מסביר שגם בדיני שומרים, בצירוף מסוים, בתרחיש מסוים, שבו השומר או שהוא טוען אנסו, או שהוא טוען להדם, או שכמו שאמרתי מקודם, יש שלוש פרות. כלומר, בא המפקיד ואומר, הפקדתי אצלך שלוש פרות, ומשיב לו הנפקד, אחת אתה צודק, הנה היא בחזרה, השנייה נאבדה באונס, זה לא אשמתי, והשלישית לא היו דברים מעולם. אז כאמור, זו סוגיה מורכבת, ולכן לא ניכנס אליה כאן. כללית אני אומר, מצד דרכי התלמוד, יש פה שאלה גדולה, משום שכל התוספות העצום הזה כאן, בדף קז עמוד א', בכלל קשור לסוגיות בבבא מציע. סוגיות לגבי מודה במקצת, בסוגיות רבי חייא קמייתא, בשניים מאוחזין, או סוגיות בדיני שומרים. מצד שני, הביטוי הכל כך מחודש הזה, עירוב פרשיות, וכל עריכות הדברים בתוספות, באמת לא מצויה בכלל במקור הדברים בסוגיות בבבא מציע, אלא רק כאן בבבא קמא. אז יש לי שאלה אליכם, אז מתי צריך ללמוד את התוספות הזה? כשמגיעים לכאן, לבבא קמא דף קז, או כשלומדים את הלכות מודה במקצת, והלכות שומרים בבבא מציע? טוב, אז התלבטתי בזה היום, אבל החלטתי ללכת על האפשרות השנייה. כלומר, אי אפשר עכשיו למצות את כל שיטת רבנותם והריבה, שבעצם בכלל לא קשורה לסוגיות בבבא קמא, אלא קשורה יותר לדיני שומרים. כדי לא להיפטר בלא כלום, אז בואו לפחות נלמד ביחד את התוספות השני בדף ק"ז. אתם רואים? בדף ק"ז יש שני תוספותים, אחד מאוד מאוד ארוך, והשני ממש בסוף העמוד אומרים תוספות, חזקה אין אדם מעיז, הכל מפורש בכמה מקומות. ובכן, כאמור, כמו שאמרתי, באמת הכל מפורש בכמה מקומות, כשעוסקים בהלכות הלוואה, בהלכות שומרים, ובעזרת השם עוד חזון למועד. אז הזכרנו ממש על רגל אחת, מהו בכלל המונח הזה של עירוב פרשיות, ונא לזכור, כאשר מגיעים לסוגיות בבבא מציע, שחייבים לזכור, חייבים לחזור גם לתוספות הארוך כאן בבבא קמא. שבת שלום ומבורך.